כולל הגאון רבי משה אבו חצירה בניו של קדושים, נכד של הבבא סאלי, ממשיך את הדרך שלהם, יושב על התורה ועל העבודה. הייתי אצלו כמה פעמים בכולל שלו, יושב ועוסק בתורה בהתמדה, בקדושה ובטהרה, שעוד יחיגו לו בתלמידים ועוד יעשה כהנה וכהנה, יזכה להגדיל תורה ולהדירה. חקרנו בשיעורים הקודמים האם מצוות כיבוד אב ואם זה מצווה שבין אדם למקום, כי זה נמצא בלוחות הראשונים, בלוחות בצד ימין, יחד עם כל המצוות של אדם למקום, או זה בין אדם לחברו. בסדר הלוחות לא מעכב. הבאנו מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן, הבאנו כמה נפקא מינה להלכה. אחד מהם, כל דבר שאין לזה נגיעה ישירה לאבא. שון הגמרא בקידושין עמיד א', קצת זה כיבוד אב ואם, תנו רבנן, מאכילו, משקהו, מכניס ומוציא, מוליך אותו. כל הדוגמאות שהגמרא הביאה, מאכילו, משקהו, דברים שזה קשורים לאבא. תביא לי אוכל, תביא לי לשתות משהו, מה שיש איזה הנאה ישירה לאבא. אבל אני בצבע את הדברים שאין בזה הנאה ישירה לאבא, אין בזה כיבוד אב ואם. עכשיו, אם נגיד שכיבוד אב ואם זה מצווה שבין אדם למקום, אז מה זה משנה אם יש נגיעה לאבא, אין נגיעה לאבא, צריך לשמוע לאבא, זה בין אדם למקום. כך סוברים כמה ראשונים. לעומת זאת, כך סובר הרטב"א. לעומת זאת, יש לנו את הרשב"א, את הרמב"ן, את הר"ן, אפשר לומר רוב הראשונים שהם סוברים, שכל דין שכיבוד אב ואם זה רק בדבר שיש נגיעה ישירה לאבא. שבוע שעבר הבאנו כמה דוגמאות לדבר הזה. זה בגלל שזה מצווה שבין אדם לחברו. אם זה בין אדם לחברו, מה שקשור אליך, אני שומע לך. תביא לי לשתות, תביא לי לאכול. לך לבנק, תתרח ותעמוד בתור, תשלם את החשבון של החשמל שלי. לא חשבונו. הגמרא דנה, כיבוד אב ואם משל אב ומשל בן. הגמרא המסקנה שלה, כיבוד אב ואם משל אב, לא משל בן. הבן, אם יש לו אפשרות להחזיק את האבא שלו, אבא שלו מסכן תפרן, אין לו כסף. והבן, יש לו אפשרות, הוא יצליח בחיים, ייתן מעשה כספים, גם כן, וחלק מזה, ייתן לאבא שלו. בכלל, אצלנו הספרדים, מעשה כספים זה מנהג. אצל אשכנזים זה מובא ברמה בהלכה, אצלהם זה דין. מקפידים בזה מאוד האשכנזים. רואים סימן ברכה במעשה כספים שלהם. אצלנו זה מנהג, מנהג טוב. יש פשוט בית דינו של שלמה, של רבי שלמה לניאדו. הוא מעריך בזה הרבה מאוד, והמסקנה שלו של הספרדים זה מנהג, אבל מנהג טוב, מנהג חשוב. דווקא מנה אברך שמקבל מלגה מהכולל, לא צריך לתת מעשר כספים. בחור ישיבה שמקבל דמי כיס מההורים שלו, לא צריך לקבל לתת מעשר כספים. אנחנו יותר מקילים בדברים האלו. אדם יכול לקחת מעשר כספים שלו, לחסוך את זה לילדים שלו. מחר מחרתיים הוא מחתן את הילדים שלו, מה, לא ייתן להם שום דבר? צריך לתת להם איזה משהו, מה, מוציא, חתן את הבת שלו, מוציא את הרגולת מהבית, מוציא את הבת שלו, צריך לתת לה איזה סכום מסוים, דוניה. חי מותר לו תקחת מעשר כספים, נגיד יש לו 2,000 שקל, לוקח 200 שקל, ייתן 180 שקל, שמור את זה בחיסכון הילדים שלו, 20 שקל ייתן כל יום מרווח דוד, זה מה שיעשה. אבל את רוב הכסף של מעשר כספים ייתן את זה לילדים שלו. אדם שיש לו אבא שזקוק, בשכת התעלם. מלכות צדקה קרוב קרוב קודם. אין בזה ניגוד עניינים, מה שאומרים לפי החוק הסוג עניינים, שיקבל דוח. אבל לפי הדין קרוב קרוב קודם. לכן מותר לתת כסף, מעשר כספים של הבן, תן לאבא שלו, ישלם בשבילו את החשמל. ואני אבא שלו יש לו, לפי ההלכה, כיבוד אב ואם משל אב, לא משל בן. אבל עצם הטרחה הזו, ללכת לבנק, ללכת לעירייה, לסדר את כל החשבונות של הארנונה, זה טרחה, זה ביטול זמן. כיבוד אב ואם זה דבר שנוגע לו ישירות, ודאי. יש בזה כיבוד אב ואם. החקירה שחקרנו ודווקא מינה, בדבר שאין בזה נגיעה ישירה לאבא. למשל, דוגמה, הגאון הבן יוסף חיים, בעל הבן איש חי, יש לו שוט תורה לשמה. ואבי עומר הרב קצת הסתפק, אם זה בן איש חי, זה לא בן איש חי, שם כתוב, מעט יחס כל כך לי, זה לא בן איש חי, אז זה גימטריה, הסתפק, הוא נטה יותר להגיד שזה, כן, שזה בן איש חי, אבל לא חתך בזה. בשנותיו האחרונות של מרן זצ"ל, הוא הגיע למסקנה באמת שהתורה לשמה זה אבן איש חי. יש כמה ראיות שזה אבן איש חי. יש דומה לזה ספר ידי חיים. זה אותו שנית, אותו צורה של שאלות ותשובות. זה דומה לזה. לכן זה נראה שזה אבן איש חי. הוא נשאל שאלה בת שהיא מבוגרת. ואבא שלה זקן, צריך שיתפלו בו. כל מיני דברים, להוליך אותו, להוציא אותו. הוא אומר לה, את תתחתני. אם תתחתני, מי יטפל בי? לכן תישארי. דן בזה התורה לשמה, והוא אומר, אישה פתורה מפריה וריביה. האיש חייב, ולא אישה חייבת. היא רק מסייעת בדי המצווה. אז אם היא פתורה מזה, היא נכינה מי. עוסק במצווה, פתור מן המצווה. היא עסוקה במצווה של אבא שלה, כיבוד אביהם, שזו מצווה יקרה מאוד. לא תתחתן, תישאר רווקה. בא הרב באבי עומר, וחולק על הבן יוסף חיים, התורה לשמה. איך אפשר ככה שתישאר רווקה? אדם, האישה צריכה לבנות בית בישראל, צריך שני ילדים, נחנך אותה לתורה, המשכיות של עם ישראל. ורב הביא כמה נימוקים, ורב פסק, לא כמו הבן איש חי, שלא ישמע, לא תשמע לו. אחד הדברים שהרב נימק שם, אחד הנימוקים, מצוות כיבוד אביהם, זה שייך רק בדבר שיש נגיעה ישירה לאבא. אבל לא שאני, בשביל זה אני צריכה להישאר רווקה, לא להתחתן. ולכן, לא תשמע לו. אותו דבר, המעריק, רבי יוסף קולון, לפני 550 שנה, הוא דן, אדם שהכיר שידוך גיורת, והוא רוצה להתחתן איתה. אבא שלו אומר לו, אנחנו משפחה של רבנים, כולם תראים, כל האחים שלך, כל הדודים, מה לקחו, בני רבנים, לא את רבנים, פרצי אשכנזים, מקפידים מזה מאוד, על יחוס. זה מאוד חשוב, היחוס. רוצה, תיקח משהו מיוחס. מה אתה לוקח, גיורת? יבוא אבא שלה לחופה, מי זה אבא שלה? מוחמד, מי זה אבא שלה? אני מתבייש מזה. לא מסכים שתיקח את הגיורת. אבל למה? היא צדיקה וחסידה, שומרת מצוות קלה כבחמורה, הולכת בצניעות, יותר מאשר בנות ישראל. יש כאלו גיורות שממש צדיקות. אני רוצה להתחתן איתה, ואבא שלו מתנגן, דן בזה בשוט מעריק, ביוסף קולון. קודם כל, בידי שמדובר בגיורת שהתגיירה בבית דין טוב. כי אפילו מגיורת טובה ושומרת מצוות, צריך לעקור צמי התגיירה. כי בחוץ לארץ, יש כמה בתי דין שאנחנו ביררנו את זה, יש לנו רשימה ברבנות הראשית לישראל, מאיזה בתי דין אנחנו מכירים בהם, שעושים גיורים שלפי ההלכה הזה בסדר, ואיזה גיורים שאנחנו לא יכולים לסמוך עליהם. לפעמים הדיינים שם הם פסולים לדון. אדם שמתגייר, אישה שמתגיירת, צריכה לפני בית דין כשר. אם אחד מהדיינים פסול, הגירות שלה תופסת. אז צריך תמיד לברר. אצל מי התגיירת? מי גייר אותך? בית דין טוב? אני השבוע שמעתי סיפור על אחד שהיה חזן גדול, מפורסם, אני לא אגיד את שמו. מפורסם גדול, חזן, והיה תפקיד רבני בחוץ לארץ. פתאום שם רואים שהוא עבר לקהילה הקונסרבטיבית. מה זה קונסרבטיבים? זה משהו דומה לרפורמים. יחד עם קומר, עושים חתונה יחד עם קומר. הרבי עומד בכאן, קומר מצד שני, ומעודדים את ההתבוללות, מחללים שבת כמובן, עושים ברחם, מעשנים, אוכלים טרפות, הכל מה זה רפורמים. הוא עכשיו היה חזר מתכנסת, היה מוציא לדור חווה את הרבים. אחר כך, וכן היה תפקיד רבני כזה. אם אישה התגיירה אצלו, צריכה לחזור בחזרה עד הפעם מתגייר. כי הרב הזה, הוא לא ראוי להיות דיין, כדי שהיא תתגייר אצלו. דבר כמה גירות, גירות אמיתית, שהיא גיורת. אני סיפרתי פה, לפני אולי 25 שנה, הייתי בעיר מונסי, זה בכדור הארץ, באמריקה. הייתי שם בשבת, יש שם 30,000 יהודים, רק בעיירה הזו לבד, כולם חסידים. תלך שם בשבת, תראית כולם שטריימיל, נורא, יפה מאוד, תענו. יש שם כמעט 1,000 ספרדים. אבל רובם ככולם אשכנזים. כשאני הייתי שם, לא יודע איך היום, הסתמה השתנה. כשאני הייתי שם, היו הספרדים שם משוכנזים לגמרי. כל ההלכות שלהם, כל המפתה שלהם, תעבו אותם, השתכנזו. באתי שם, אמרתי להם שיעור בליל שבת, שיעור ביום שבת, במשך הרבה זמן, לא שיעור קצר. והם התענו לשמוע, ממש היו מסוקרנים. מה הרב, לנו זה מותר? אני חושב שזה אסור. מה, זה אסור לנו? זאת אומרת, זה מותר. כל דבר אסור, מותר. ואז באתי להם שלפי הספרדים זה כך, לפי האשכנזים זה כך. אשכנזים קיבלו הוראות הרמה, אנחנו קיבלנו הוראות מרן. נסביר להם את זה. אני גמר את השיעור, אחרי שעתיים שיעור שאני נותן, אני יוצא מהשיעור, פתאום קפץ איזה אחד, ככה גדול, שחור כמו אובמה, קפץ אליי, ואני בכלל נבהלתי, שהוא קפץ, מה רצה ממני? סליחה, כבוד הרב, הוא לא כותב בעקוד יוסף, אז עוד רגעתי, בסדר, יודע עקוד יוסף, מה רוצה? כותב בעקוד יוסף, כל פעם, ספרדים כך, אשכנזים כך, הרב, כשאני התגיירתי, אמרו לי, יש לכם תורה אחת לעם ישראל, מה זה, שתי תורות יש לעם ישראל, ספרדים, אשכנזים, מה הדבר הזה? הוא שואל שאלה טובה. אמרו לי אחר כך, שהגר צדק הזה, יושב כל היום בית כנסת במונסי, יושב ולומד, ובקי בעקוד יוסף יותר ממני, בקי. יושב ולומד, לומד, למד, לומד. מה אתה תבוא איתי, אני ויוצא מהשיעור, הולך לסעודה שלישית, תבוא איתי בדרך, אני אסביר לך. היה שלג גבוה של מטר, הולכים לאט לאט, מי הולך מהר בשלג? הלכתי לאט לאט, וכל הדרך הסברתי לו. אנחנו, זה כמו רב ותמיד, אנחנו תמידים של מרן הבית יוסף. או אפילו יותר מזה, זה כמו מרא דאתרא. והאשכנזים תמידים של הרמה. לכן האשכנזים מוציאים ביד רמה, ספרדים, איך היה, היה לו קצת צער מזה. הסברתי לו שככה צריך להיות. אז הוא אומר לי, אז מה, הרב? ככה נגזר עלינו, תמיד נהיה ספרדים ואשכנזים. תרגע, תרגע. זה זמני. עוד מעט, הוא משיח צדקנו, ותקיים בנו ויעשו כולם מגודה אחת, כולם כמו דעת מרן יעשו. בינתיים, עד שהוא משיח צדקנו, אנחנו הספרדים כמו מרן, ואשכנזים כמו דעת הרמה. זה בינתיים. טוב. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אם הגיורת הזו, כמו הגר צדק שאמרתי עכשיו, היא בקיאה בעקוד יוסף, יש כאלו, כן? בקיאה בעקוד יוסף, יודעת טוב. והבעל אומר, אני רוצה להתחתן איתה, אישה צדיקה. אני לא מכיר בית יעקב שמיידות כל עקוד יוסף. היא בקיאה כל עקוד יוסף, אני רוצה אותה. לא, לא, כבוד המשפחה. אומר המעריק, לא ישמע לאבא שלו. יכול להתחתן איתה, אפילו שאבא שלו צועק ואומר, את תיקח אותה. אבל הוא שם מקביל איזו הגבלה. שאם יש צער גדול להורים שלו, שבאמת זה כבוד המשפחה, זה באמת משפחה מיוחסת, וזה פגם, צריך להתעץ בזה, לשקול טוב, לפעמים כדאי לשמוע על האבא. לא מצד כיבוד אביהם, שגם שלא מצטער. למה לצער יהודי? למה לגרום לו צער? אבל מצד כיבוד אביהם, המסקנה שלו, כמו דעת הרשב"א, כמו דעת הרמב"ן, כמו דעת הרן, נימוקי יוסף, שאין כיבוד אביהם, אלא בדבר שיש נגיעה ישירה. זה נגיעה ישירה? מאכילו, משקהו, מכניסו, מכניס, מוציא, מה זה קשור לאבא שלו, עם מי הוא מתחתן, גיורת או לא גיורת. אחרי מקרה הדין, לא צריך לשמוע לה. אני אעשה את זה בחוכמה, איך שכנע לאט לאט את האבא, ולפעמים אולי צריך לשמוע לו, אם באמת זה כזה צער גדול שאבא שלו יכול ליפול למשכב וכדומה, אולי באמת ישמע לאבא שלו. אם האבא ציווה את הבן, אל תדבול במקווה. עכשיו חורף, קר מאוד, אני חס עליך, אל תדבול למקווה. לא רוצה שתדבול למקווה. ישמע לאבא שלו או לא? שוב. אם זה בן אדם לחברו, לא צריך לשמוע לו. אם בן אדם למקום, צריך לשמוע לו. אנחנו אמרנו עכשיו, כל דבר שאין בזה נגיעה ישרה לאבא, לא צריך לשמוע לאבא. כי זה בן אדם לחברו, כמו דעת הרמב״ם, בן אדם לחברו. אז לפי זה, ציווה אותו אביו, אל תדבור במקווה, הנה חינמי, ישמע בקולו. רבנו אריזל, שר בית הזוהר, מי כמו המקובלים שמקפידים בתפילה במקווה? הרי המקור של התפילה במקווה, זה בזוהר הקדוש, פרשת שמות, דף קוף למדבר. שם כתוב רב אמנונה סבא, היה הולך לנהר כל ערב שבת, והיה טובל בנהר כל ערב שבת. זה בזוהר הקדוש. כמובן, כל המקובלים, כולם משבחים הרבה את התפילה במקווה. נו, רבנו אריזל, ודאי שמקפיד בתפילה. והיה איזה שלב, שאמא שלו פחדה עליו, ואמרה לו, אמא שלו הייתה ספרדיה. הוא היה אשכנזי. לא כמו שכתב, חשב החתם סופר, חשב שהוא ספרדי. אומר החתם סופר, חבל שלנו אשכנזים, אין מקובל כזה גדול שעשה לנו נוסח כמו נוסח ספרד, עם כל הכוונות שיש, עשה לנו נוסח גם לאשכנזים. חבל שאין לנו כזה. הוא לא ידע שהוא גם אשכנזי, הוא היה אשתו ספרדיה, והיה מחותן עם הבית יוסף. בית יוסף, הבן של הבית יוסף, עם הבת של האריזל, והם נשואים, עם המחותנים היו. אפילו אחי, כמה שהוא החשים את המקווה, אפילו אחי, שמע לאמא שלו. 3 שנים הוא לא טבע למקווה. בגלל שאמא שלו עשרה עליו, שלא הצטנן, כל מיני סיבות, עשרה עליו. בחור צעיר למשל, שאמא שלו אומר, אבא שלו, אמרו לו, אל תלך למקווה, יש כל מיני בעיות, ישמע עליהם, הנה חינמי. אבל סתם ככה, שאומרו לו, לא הולך למקווה, זה לא דבר שנגיעה ישירה לאבא. בעיקר הדין, מצוות כיבוד אביהם, לא חייב לשמוע. מה שעשה אריזל, זה כדי שהיה לה צעה גדול, אמא שלו. ואמרתי את המעריק, שאם יש צעה גדול, אז כן צריך לשמוע. אז הצטערה הרבה, אמא שלו, אתה הולך למקווה, אתה מצטנן, אתה נהיה חולה, חוזר, מתעטש, הצטערה הרבה, חסן אמא שלו, ושמע בקולה, לא הלך למקווה. אבל מצד הדין, אין בזה כיבוד אביהם, כמו שהסברנו עכשיו בטוב טעם, כי זה מצווה שלא קשורה ישירות לאבא, אין בזה דבר שקשור לאבא שלו, לכן בצד הדין לא צריך לשמוע. התוספות, במסכת ברכות בדף כף ב' עמוד ב', שם הם כותבים שאם מי שטובל בערב יום הכיפורים, לא מברך על התפילה בערב הכיפורים. זה באים לאפוקה מרב סעדיה גאון ושיבולי הלקט, שניהם כותבים, מי שטובל במקווה בערב כיפור צריך לברך, שקישנו מצוותיו וציוונו על הטבילה. ואיפה יברך? לא יברך בתוך המים, נפיש זוהמה, זה מים חמים, אלא ילך בצד, יברך בצד ומיד ירוץ וידבול. כמו שתפילת מצווה, גם פה ככה צריך לעשות, לפי דעתם. הם אומרים לברך על זה. תוספות, כמו שאמרתי, חולקים. גם הראש, סוף מסכת יומה, אומר, מה שכתוב בגמרא ראש השנה, חייב אדם לתאר את עצמו ברגל, כוונה לדבול למקווה, זה לא דבר על זמננו, זה דבר על זמנם. כשהיה תומעה ותארה בעם ישראל, והיה פרה אדמה, מה שקראנו פרשת השבוע, והיו מזים עליו, שם היה תומעה ותארה, אז אדם תובל למקווה, היה מתאר בערב, היה תובל למקווה ומניעת האור. היום בימינו, התפילה במקווה, זה רק מנהג בעלמה, כי ביטלו תפילת עזרה. דברי תורה לא מקבלים תומעה. גם אדם שהוא תמה יכול להתפלל, יכול ללמוד תורה, בעיקר הדין לא צריך לדבול. אלא מה? זה מנהג טוב, מנהג חשוב שכתוב אותו בזוהר הקדוש. כשזה רק מנהג, איך אפשר לברך על מנהג? הגמרא בסוכה במדלת אומרת, חבית חבית ולא בריך. חביתת הערבה שאנחנו עושים, זה מנהג. אם זה היסוד נביאים, שהנביאים יסדו את זה, אז צריך לברך. אבל זה מנהג נביאים. מנהג נביאים, יש כמה סידורים של, שהיה בעבר של מנצור, כל העיראקים מהם, היה קודם שמה יסוד נביאים. והרב אמר לתקן, תקן את זה, נמחוק את המילה הזו יסוד. כי אם זה יסוד, צריך לברך. אתה אומר חבית חבית ולא בריך, ואתה אומר יסוד נביאים, נתארת את זה סתרה. לכן לתקן בצד, סידור של מחזורים של חזון עובדיה, ולמדו מזה אחרים גם כן, כתוב, הרי אני בא לקיים מנהג נביאים. ואפילו מנהג נביאים, הנביאים סידרו את זה. חבית חבית, חזת הערבה, שזה עניין לפי הקבלה, הרבה דברים יש בזה. אפילו לאחי, אנחנו לא מברכים. כל שכן תפילה במקווה, שזה מנהג בעלמה, זה לא מהדין. איך אפשר לברך את תפילה במקווה? כל זה הראש, מקשה הרב סעדיה גאון. ובסוכה, בדף ממדלת עמוד ב'. הרמב"ם כותב, יש לו איגרת אל דייד אכסדריה. לא יודע מי זה. שם הוא כותב, שמעולם לא ביטלתי תפילת חובה. תפילה של מצווה של טומאה, מעולם לא ביטלתי. ככה הוא מעיד על עצמו. למרות שבהלכותיו הוא לא כותב ככה, שבביטלו תפילת עזרה, ולא צריך בעיקר הדין, הוא עצמו הקפיד על עצמו, היה מחמיר בדבר הזה. יש עניין לטבול, גם בתשובות הגאונים, גם כותבים שיתבול למקווה כל היום שבת, אבל לא יברך, חלקים על רב סעדיה גאון, אומרים שלא יברך. מרן הניג אותנו שמישהו יושב ולומד ועוסק בתורה, לא חייב ללכת למקווה. עוסק במצווה, פטור מן המצווה. ומחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. כשנמדנו בישיבה, היה יושב לידי, ססל בחברון, היה יושב לידי בחור אחד ספרדי, עם פאות. אני מתחיל ללמוד בשעה 9, סדר א', עם חברותה. יושב לומד, הוא מגיע כל יום ברבע ל-10, ובא ומשחק בפאות שלו, ומייבש אותם, וזה, וזה. אני תגיד, איפה היית עד עכשיו? כל יום. איפה? הלך למקווה. היה צריך ללכת רחוק קצת למקווה, לטבול. הלך למקווה חזר, דף גמרא אני למדתי. אתה לא רואה? אתה הלכת, אני עמוד שני וגמרתי. זה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. אדם שלא לומד, אין לו חברותה, עובד, יש לו אפשרות, למה לא? שיטבול לפני התפילה, תבוא עליו ברכה, בפרט בערבי חגים, פסח, ברגל, פסח, סוכות, שבועות, וכן בכיפור, שנה כיפור, שיטבול. אדם שלומד תורה, פטור מהתבילות האלו. תורה למעלה מהכל. גם אדם נתאר על ידי התורה. זה לא פחות מאשר המקווה. אדם שיושב עסק בראש שלו בתורה, עם חברותה, לא פחות מהמקווה. יושב... לכן הרב לא היה ממליץ לבני הישיבות שהיו הולכת למקווה. הוא עצמו היה הולך פעם אחת בשנה, איזה מקווה פרטי בצלנו בסנדריה, היה מגיע פעם בשנה, בערב כיפור, בטובל. זהו. כל השנה אומר, אני לומד. הרב לא היה בטלן, נכון? כולם יודעים שהוא לא היה בטלן. לא היה טלפון מכאן וטלפון מכאן. יושב ולומד. יושב ולומד, עושה כמצווה, פטור מן המצווה. כל דבר, אדם צריך לחשב. שכר מצווה כנגד הפסדה. תורה, לדעת שזה למעלה מהכל. הילדים שלא רואים איך אבא שלהם מוותר על מקווה, מוותר על תפילה בנץ, הרבה דברים עושה כפי הדין עושה, לא עושה כל מיני חומרות, למה? כי תורה, הוא לומד תורה. מקטנות הכניס להם בראש מה החשיבות של התורה. באים לפי ילדים קטנים, הרב, תן לי בך שאני אהיה צדיק. אמרתי לו, תהיה תמי חכם תהיה, לא צדיק. כל הכבוד, צדיק זה חשוב, אבל צדיק לבד לא שווה, צריך צדיק ותמי חכם, שידע הלכה, תורה, תורה זה למעלה מהכל. טוב, בכל אופן, אדם שציווה על הבן שלו, אמא שציוותה או אבא שציווה על הבן שלו, יטבול למקווה, מעיקר הדין לא חייב לשמוע עליהם, זה לא עליה ישירה, אבל אם יש צער לאמא, אז היא נכנה מאמנה מללכת. אותו דבר, אדם שיודע על המול קצת, הוא רואה איך המנים, נולד לו בן, והוא אומר, אני רוצה למול. קם אבא שלו, אני אומר, איך יתמול? את הכוחה רועד, איך תמול? ואני אומר, ראיתי כמה מילות, הוא יתפוס, יעזור לי, עושים את המגן ואני אקח את הסכין. לא, אני לא משה לך, למול, שום פנים ואופן. אתה תגרום צער לתינוק, כמה הרב היה פעמים משה סנדק, היה אבא מועל, עד שהרב אסר את זה, לא הסכים, הרב היה בוכה יחד עם התינוק, רוב הצער שהיה לתינוק, עד שתופס, עד שעושה. אבא אומר לבן שלו, אל תמול, מצד כיבוד אביהם, אין מצווה לשמוע בקולו. מה זה נוגע ישירות, הנאה ישירה לך? מה זה נוגע לך? אני רוצה למול. מצד כיבוד אביהם, אין בזה. אבל מצד השכל, אבא שלך צדק או לא צדק? תראה, אם באמת אתה מפחד שאולי לא תמול טוב, או תגרום צער על התינוק שיבכה הרבה, בשביל מה תמול? אפרד בשבת, אסור דבר כזה בשבת. דבר אני על יום חול. אז לכן, אימנע מלמול, ומהדין מותר, או הבן מתענה, שובבים, עושה כל שני וחמישי, נתפס לחסידות, ועושה תעניות. אמרו לו, אבא שלו, אל תתענה. אתה ממעט מהלימוד. אתה בא בערב, הראש שלך כואב. בערב, אחרי צהריים כבר, הראש שלו כואב. לפעמים גם בבוקר, בלי כוס קפה, איך אדם, לא מדבר על צעירים, מדבר על מבחים מבוגרים, בלי כוס קפה לא יכולים להתרכז. אז מה אתה מתענה שני וחמישי? זה תשאיר את זה אלו שעובדים, שלא לומדים תורה כל היום, שעשר, שיתענו, למה לא? שובבים, שיתענו, שלא יהיו שובבים. אבל מה שאין כן בחור ישיבה, שיושב ועוסק בתורה, מה אתה מתענה? אבא שהוא ציווה עליו, אל תתענה, אני לא משך להתענות. אני מכיר איזה רב אחד, שהייתי רואה אותו לפני שנים, שהיה מתענה. עד שתפסתי אותו, אמרתי אותו, אמרתי, אני יושבים, איך תפסתי אותו? היה מדבר איתי והריח בפה, הבנתי מיד, אמרתי, זה אתה רב של ציבור, אתה עוסק עם ציבור, איך זה כבוד שתלך בציבור עם ריח בפה, איפה כבוד הבריות? אתה מתענה? מי אמר לך, איפה אתה צריך להחמיר? אתה מישהו עוסק עם הציבור, לא צריך להחמיר אותנו, צריך שיהיה לך ראש מרוכז, אתה יושב את הדין, צריך לשמוע את הדין, שני בעלי דין, צריך לשמוע אותם, מרוכז אליהם, לא מתעני. אבא שמצווה את הבן שלו, אל תתענה, כל מיני טענות שלא חובה, לא 17 בתמוז, סתם, טעניות של רשות, בעיקר הדין לא חייב לשמוע בקולו, אין בזה נגיעה ישירה, אבל לשמוע את הדברים, כמו שלגבי מילה, כמו לגבי מקווה, עכשיו, אולי אבא שלך צודק, אולי אתם ממעט עם נחת שמיים, מרן לא היה מבין לטענות, מרן, הוא היה נגד זה, יהיו בימים אצלו בעלי תשובה, מבקשים כל מיני תיקונים, כל העבירות שהם עושים, ואומרים עליהם, תעסקו בתורה, תתמידו בתורה, לא טעניות, לא סיכופים ולא שום דבר. לכן, אם אבא מצווה את הבן שלו לא לטענות, לשקול את הדבר. כיבוד אביהם, אין בזה. כמו שאמרתי, זה לא נגיעה ישירה לאבא. מצד השכל, תחשבו, אולי אבא שלך צודק, אז לא בגלל שהוא אבא שלך, בגלל שהוא אדם אומר דברים עם שכל, עם היגיון. אם הוא צודק, נשמע בקולו. אותו דבר, הבן יושן בסוכה. אתם יודעים, אני מעמיד שומר. אתם יודעים ששינה בסוכה זה הרבה יותר חמור מאשר אכילה בסוכה. אוכלים ושותים אכילת ערי חוץ לסוכה. פחות משיעור קבצה, לכתחילה מותר. שון המשנה, אוכלים ושותים אכילת ערי חוץ לסוכה. מותר לכתחילה לאכול תפוח עץ או לחם פחות משיעור של קבצה. מותר לאכול חוץ לסוכה. שינה... שינה יותר חמור. אפילו שנת ערי אסור לאכול לישון חוץ לסוכה. שמא יגרר וישן שנת קבע. באכילה האדם יכול לצער את עצמו. אני אוכל עד קביצה וזהו. אבל בשינה האדם ירדה, יהיה שנת ערי, כך יהיה שנת קבע. לכן אפילו שנת קבע אסור לישון חוץ לסוכה. הבן הזה למד בישיבות ורוצה לישון בסוכה. לפני 60 שנה לא היה רבי ישנים בסוכה. אני זוכר בירושלים, לא היה ישנים רבי בסוכה. המודעות לשינה בסוכה לא הייתה חזקה אצל הציבור הרחב, לא דבר כמה היה בני תורה, כמה היה בחור הישיבות, לא היה הרבה, כמה עשרות היה. היום, ברוך השם, בגלל ריבוי בני תורה, ריבוי אברכים, ריבוי שוערי תורה, בעלי בתים באים, קובעים בתים בתורה, שוערים שוערים בהלכה, זה לא היה פעם. מה היה לפני 60 שנה, 70 שנה? אנחנו ילדים קטנים, אני זוכר, היה שיעור, תמיד דרשות היה, פרשת השבוע היה, על קורח וכדומה. ואם היה לפעמים הלכה, רבע שעה בניש חי קוראים, זה מה שהיה. היה שורים בהלכה, שאתה מפרט, קוטפוסקים, רשב"א, רמב"ם, וכזה לא היה דבר הזה. היום ברוך השם מכשור דרה. הרמה של הבעלי בתים היום היא גבה בזכותו של מרן. מרן עשה את זה, שהגיד שורים בהלכה ולהרים את הרמה של הבעלי בתים. נו, אדם שכבר לומד תורה, מבין כמה חשיבות ששינה בסוכה. התחילו הרבה להחמיר, לישון בסוכה. בא אמא שלו אומרת לו, תשמע, אתה יושב בסוכה, בבוקר אתה קם, כולך מצונן, לפנות בוקר בשעה 5-6, יש קצת קרירות בירושלים. נדבר על ירושלים בעיקר, לא יודע מזג האוויר שם, תל אביב. פה בירושלים, קצת קריר, אתה מצטנן, לא משל לך לישון בסוכה. אבל למה? יש לי מיטה טובה שם, אני עוד לישון בסוכה. לא משל לך לישון בסוכה, בשום פנים ואופן. אם היא נעמקת בגלל שהוא מצטונן, הוא יודע שזה צינון קטן, זה משך היום אחר כך שיהיה קוסטה אחד וזה עובר לו. הוא מוצא לישון בסוכה, זה דבר מצווה חשובה, מצווה חביבה, שבאה פעם בשנה הבאה. הוא רוצה, אמא שלא מתנגדת. כתוב בעקות יוסף מועדים שיצא לאור בשנת תשעים ממחת. כמה שנים יש מאז? הרבה שנים, כן? אז יצא עקות יוסף הראשון על מועדים. שם כתוב שישמע לאמא שלו. אמרת לו, את ישם בסוכה? ישמע לה, לא ישם בסוכה. קיבלתי אחר כך מכתבים, כולם נקשו עליי בצדק. אתה כותב בעקות יוסף כיבוד אביהם, שאין מצוות כיבוד אביהם בדבר שאין נגיעה ישירה לאבא. יש פה נגיעה ישירה לאבא או לאמא, זה מאכילו, משקהו, מציאו, מכניסו, זה לא נגיעה ישירה. אני לא צריך לשמוע על האמא שלו, שלא ישמע עליי, שישן בסוכה. ככה יקשו עליי. אני נימקתי את זה, כתבתי למטה מקור, שוט התעוררות תשובה. זה הנכד, נכד אונין של החתם סופר. הבאתי את המקור שלו, זהו. כל אחד יפתח ויעיין. כשאתם מקשים עליי, פלכת, תפתחו ותעיינו. אבל מי יש את הספר הזה? היום יש אוצר החוכמה, יש את זה שם, באוצר החוכמה. ודרך אגב, הספר הזה, בכל עמוד כתוב, אין לסמוך על ההלכה ולא למעשה, משהו כזה. לא לסמוך למעשה על התשובה, הלכה ולא למעשה. מה הדין? סומכים עליו למעשה? בכל עמוד, עמוד פס, למעלה, בכותרת, הלכה ולא מעשה. לא צריכים לשמור עליו. זה ענבה, הוא כותב את זה. זה הלכה ולכה למעשה. הוא כותב את זה בתור ענבה, כתב את זה, שזה הלכה ולא מעשה. מי שיפתח את הספר, תעורות שבא ויראה את הנימוק, לא בגלל כיבוד אביהם בגלל זה, אלא בגלל תשיבו כי אין תדורו. אדם בבית שלו, אמא שלו באה אומרת לו, אל תשאל כאן תחת החלון, פחד שיבוא איזה טיל, איזה משהו, לכן תשאל שם, בצד השני, לא כאן. הוא שומע על אמא שלו. תראו של עולם, אדם מסבירה לו, הוא שומע עליו. כל מיני סיבות, אל תשאל כאן, תשאל בצד השני, תשיבו כי אין תדורו. אדם יושב בסוכה כמו שיושב בבית שלו. בבית שלו שומע על אמא שלו, גם פה תשמע על אמא שלו. זה מסביר את זה את ההורות שבה. שמהסיבה הזו לא בגלל כיבוד אביהם, בגלל תשיבו כי אין תדורו. לכן אין קושיה. לעולם אין מצוות כיבוד אביהם, דבר שאין נגיעות ישירות. בסוכה זה בגלל תשיבו כי אין תדורו, ולכן ישמע עליו ולא ישן בסוכה. אם יכול לשכנע אותה במשך הזמן, הנה כן נמי. אבל אם היא מתעקשת, יש נשים שעקשניות. עיראקיות, יודע מאיפה היא באו, עקשות, הנה חינמי, היא מתעקשת, שישמע בקולה. עוד, אדם, ברוך השם, בריא ושלם, החבר שלו מסכן, קיבל מחלה בכליות, הולך עושה דיאליזה, פעמיים, שלוש בשבוע, סובל, מסכן, סובל. אמרו לרופאים, אתה צריך להשיג תרומה של כליה. אם תשיג תרומה של כליה, תנצל מכל הצער הזה. לא רק זה, זה גם יכול לתרום לאריכות החיים. כמה אדם יכול לחיות בדיאליזה, כמה זמן. לכן, תשיג תורם. יש לו איזה חבר שמע מזה, בחור בן 25, אמר, אני מוכן לתרום לך כליה. שמע את זה אמא שלו, או אבא שלו, לך זה האמא. או, בשום פנים ואופן, מה, יצאו לך כליה? הרופאים אומרים שזה בסדר גמור. אדם יכול לחיות עם כליה אחת, ולהאריך ימים, עד גיל 98, כמה שהוא רוצה, יכול להאריך ימים. לא מפריע אם חותכים כליה אחת. הוא רוצה לתרום, החבר שלו מסכן לקלות שלו לא עובדות. לא, אני מפחדת עליך, אולי יהיה חש שלום סכנה, ספק סכנה. מה, תחיל צריך לעשות סכנה בשביל החבר שלך? לא, לא מוכנה. ישמע לה או לא ישמע לה? קודם כל צריך לדעת את ההלכה, האם מותר לתרום כליה או אסור לתרום כליה. שחותמים, יש איזה פתק אדי, קוראים איזה, חותמים פתק שאדם אחרי שימות, תורם את האיברים שלו. צריך לדעת, הפתק הזה, זה, הרבה פעמים, זה נגד ההלכה. כי יכולים לקחת ממנו איברים, כשהוא עדיין גוסס, כשהוא עדיין חי קצת, יכולים, כתוב, מעצים עיניו של גוסס, הרי זה רוצח. כאילו הרג אותו. אם נוגעים בו, עושים ניתוח, מוצאים לו כל מיני איברים בשעה שהוא גוסס, מי יכול לסמוך עליהם? יש הרבה רופאים, או שהם אינם בני ברית, או שהם אינם, אין להם שום דת ושום מסורת אין להם, ואתה יכול לסמוך עליהם שישמרו לו. הוא יגיד להם, אני מתנה את תנאי רק שחרש אני אמות. הוא יגידו שהוא כאילו כביכול מת ויוצאו. יש עיניים, קרנית, זה כן מותר לתרום. זה לבד, יכול לתרום את זה. למה? כי ידוע שכמה שעות אחרי הפטירה, העיניים, הקרנית, עדיין עובד. ולכן, עדיין זה עובד, יכול להוציא את הקרנית ולהציל ולתרום את הקרנית למישהו אחר שאינו מסכן לא רואה טוב. המודחי כותב, סומה מקדש בליל שבת ומוציא ידי חובה בני ביתו. שואל המורדכי, לפני כ-700 שנה, שואל, הרי סומה, פטור מן המצוות, רק מדרבנן, כמו שדיברנו שבוע שעבר, רק מדרבנן חייב. אז מה, הוא יכול לקדש קידוש דאורייתא בליל שבת, להוציא ידי חובת כל בני ביתו שחייבים מדאורייתא? איך יצא? אומר המורדכי, אם יבוא איזה רופא וירפא את הסומה הזה, אז הוא יהיה ראוי להוציא ידי חובה, גם עכשיו יכול להוציא ידי חובה. כל הראוי לבילה היא בילה מעכבת בו, זה המורדכי. מי שקורא את זה לא מבין. מה, יבוא רופא וירפא? היום מבינים את זה. שהמציאו את הרעיון הזה להוציא מהמת את הקרנית. זה משהו קטן, השחור שבעין. זה הקרנית שמוציאים את זה, שזה כמה שעות אחרי הפטירה, ומעבירים את זה לשני. זה מצווה הדבר כזה לעשות. אדם מציל את השני, שמח חשוב כמת. גם הצער שיש לו, גם לימוד תורה שיש לו הדבר הזה. לכן מותר. אם זה קרנית, מותר. עכשיו, כליה, גם כן, אפשר להוציא את זה אחרי המיטה. יש, צריך את העצם חכם. אם אדם רוצה לחתום על דבר כזה, לא יחתום מהר. צריך את העצם חכם, מה מותר, מה אסור, לא, לא פשוט. בכל אופן, כשאדם רוצה לתרום כליה, יש לדון, יש כאן סכנה מסוימת, לספק סכנה, הוא מוציא כליה בחיים חיותו. עושים לו נתוח, יום אחד או יומיים, הוא שוכב במיטה, ומלך לבית. כן, מותר דבר כזה? הוא נכנס לכאורה לספק סכנה, כדי להציל את חברו ממדי הסכנה. יש לנו ירושלמי, בפרק ו' מסכת תרומות, שם כתוב, מעשה ברבי עמי, שתפסו ליסטים, שודדים, וביקשו להרוג אותו. תתן לנו $1,000,000, איפה מלא $1,000,000? אם לא, הרוגים אותך. ונודע הדבר לחכמים, בוא הבית המדרש, אמרו, רבי עמי, חמד עולה הם הוראים, תפסו אותו, שודדים, רוצים להרוג אותו. בא רבי נתן אמר, יקרא חמד בסדינו, אין מה לעשות. תעצפו אותו בקרחים, גמרנו, שיהרגו אותו, מה נעשה? שמע את זה ריש לקיש, מה? כך אנחנו מבטרים על רבי עמי, אמר, או אני הורגו, או אני נהרג. הלך ונאבק איתם, הם היו חברים שלו, הרי בעבר, הוא היה פעם ראש השודדים, רבי ריש לקיש. הלך, נלחם איתם, ניצח אותם, ושחרר את רבי עמי. מה עשה פה ריש לקיש? הוא נכנס לספק סכנה, בגלל שאדם יוצא למלחמה, כזה וכזה תאכל החרב. הוא יכול להיהרג. הוא אמר, או שאני יהרג או שאני יהרוג. אז נכנס לספק סכנה. איך הדבר כזה עשה? רואים מכאן, שמותר לאדם להיכנס לספק סכנה, כדי להציל את חברו ודע סכנה. זה החולה בשתי הכליות, שעושה דיאליזה. כמה מה נחיה? אנחנו לא יודעים. זה הסכנה. החבר שלו שמוציא כליה אחת, לספק סכנה. לפי הירושלמי הזה, מותר לאדם להיכנס בספק סכנה, להציל את חברו, בוודאי סכנה. שוט חוות העיר לפני כ-300 שנה, פוסק את הירושלמי הזה להלכה. הבחים אבו לפי הראשון, יש לו שוט נשמת חיים. גם הוא פוסק את זה להלכה, שמותר לאדם להיכנס לספק סכנה, להציל את חברו, בוודאי סכנה. הסמה, בחוש נשמת, משפט, סימן תו כבב, הוא לא מסכים עם חוות העיר, ועם המרח הבולאפיה, הוא לא מזכיר אותו, כן? אבל הוא לא מזכיר עם הדעה הזו. הוא אומר, תראו, הירושלמי הזה, לא הביאו אותו הראשונים, לא הריף, לא הרמב״ם, לא הראש, לא השולחן ערוך, לא הרמה, לא הביאו אותו להלכה. זה ירושלמי שמספר את זה. מי אמר שהתלמוד שלנו מסכים לירושלמי הזה? כנראה שהתלמוד שלנו לא מסכים לזה, ולכן ההלכה לא כך. מה ההלכה? אסור לאדם להכניס עצמו בספק סכנה כדי להוציא את חברו מוודאי סכנה. זה כותב סמה, ספר מאירת עיניים על השולחן ערוך. באמת צריך לחפש מקור. למה עריף הראש הרמב״ם, השולחן ערוך, הרמה, למה לא הביאו את הירושלמי הזה? יש לנו ירושלמי. אין לנו גמרא נגד, הלכה כמו הירושלמי. כך תמיד תופס הרמב״ם כמו הירושלמי. כנראה המקור שלהם בגמרא מסכת נידה, בדף סמיך א' עמוד א'. ככה מרמת, בני גליל, שיצא עליהם קול, שהקבוצה הזו, הם רצחו איזה נפש. ואז המלכות חיפשה אחריהם כדי להרוג אותם. נפש תחת נפש. הם בחו, פני אימת המלכות, בחו מהשכונה, באו לרבי טרפון, רבי טרפון היה עשיר. היה לו וילה גדולה מאוד, קנה את זה אולי ב-50 מיליון, לא יודע כמה קנה את זה, וילה גדולה מאוד, ובאו לב, תשמור עלינו, רוצים להרוג אותנו. אמר להם, תראו, קבל לשון הרע, אסור לקבל לשון הרע. אומרים עליכם בעיתונים, שמרצחתם את הנפש, שמחפשים אתכם, זה לא לשון הרע, אני לא מקבל. לא מקבל, אתם לא רצחתם. אבל מי חש מה הבעיה? אולי זה נכון, ואולי אחר כך יבואו, ראו אתכם פה אצלי, יארגו אותי, למה נתתי לכם חסות? לכם בבקשה, תלכו מכאן. אני לא מוכן להריח אתכם. היה לו מקום, היה עשיר גדול, היה לו וילה גדולה מאוד. הוא יכל להריח אותם, אבל הוא לא הסכים להריח אותם. למה? הוא לא רצה להיכנס בספק סכנה כדי להציל אותם מוודאי סכנה. יתפסו אותם, יארגו אותם מוודאי. אותו ספק אם יארגו. מה, אני אכנס בספק סכנה כדי להציל את חברים מוודאי סכנה? לא. זה גמרא, מסכת נידה. רואים מכאן, זה נגד הירושלמי. ירושלמי משמע עם ריש לקיש שיצא וישחרר את רבי עמי. מה משמע שכן? אדם נכנס בספק סכנה כדי להציל חברים מוודאי סכנה. בגמרא שלנו בנידה משמע שלא. איך ההלכה? בבלי וירושלמי, הלכה כמו הבבלי. ולכן, מסקנת הפוסקים, ככה הסכימו הרבה אחרונים, אדם לא יכול להיכנס, לא רשאי להיכנס לספק סכנה, זה להוציא את חברו במדעי הסכנה. כל זה מדובר בספק סכנה. שעושים ניתוח להוצאת כליה, שעביר את זה למישהו אחר שהוא צריך השתלת כליה. לפי הרופאים, האחוזים של הקורא תסבוכת, שאדם יכול חב שלום להיכנס לסכנה מזה, הם מועטים מאוד. 97-98% לא קורה להם שום דבר. ואם 100 אנשים תומים כליה, שום דבר לא קורה להם. איזה אחוז? אולי בודד, אדם שאולי יש לו איזה בעיות אחרות, אז יכול לגרום לזה. ואופן כללי, בסדר גמור. כותב בציצי לעזר, שהוא שאל את הרופאים, הוא היה רב, הרבן דיבר, היה רב של שערי צדק, היה לו קושי עם רופאים. שאל את הרופאים, אמרו לו, כמעט אין סכנה, בשימה, זה אפשר לתרום, מעשים בכל יום, אנחנו מוצאים את הכליה, ואדם הזה חי. אז לפי ההלכה, זה לא נקרא להכניס עצמי לספק סכנה, להציל את חברים בוודאי סכנה. לא ספק, לא שום דבר. זה רוב גדול, לא סתם רוב 60%, זה רוב גדול. ולכן, לפי ההלכה, מותר לתרום כליה. אדם רוצה בחיים חיותו לתרום לזה חבר שלו, איזה מישהו שמכיר אותו, לתת לו כליה, מותר, לפי ההלכה. לא נקרא, אני ספק סכנה, הוא ודאי סכנה. לא, זה לא נקרא סכנה, לא נקרא ספק סכנה. זה רוב גדול שלא יש שום דבר בזה. כל זה יש להסביר את זה לאמא שלו. אל תתרום כליה, אל תתרום. מה את רוצה? תחלק את הרמב"ן דיבר, תחלק את ציצי לעזר, דעת מי זה ציצי לעזר? עכשיו יחד עם הרן לבית הדין, איך תחלקת עליו? יסביר לאמא שלו מי זה ציצי לעזר. היא תקבל, תקבל. היא לא מקבלת, היא לא חייב לשמוע בקולה. אין בזה כיבוד אביהם. כל דבר שאין נגיעה ישירה לאבא, אין בזה מצוות כיבוד אביהם. זה, כל זה בגלל שכיבוד אביהם זה מצווה שבן אדם...
יש פה שדרוגים ביבי אומר לאחרונה. כוח אז בך נני הוא בא, הוא בא כן, כן טוב, מצאת בלי כל הגרדות, מצאת בלי עכשיו
חיים, 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 חיים.
עולם, 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 עולם,
בעזרת השם יתברך, הנה זכינו עכשיו שאנחנו בפרשת זאת חוקת התורה, שהיא מה שמתאר את האדם, אין טהרה יותר גדולה מן התורה. בפרט שאנחנו זוכים לשמוע את התורה מפי הגבורה, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו של משה רבנו ורבנו בטוב ובנעימים.
זה אבא שלו.
יהיה לו כוח ובריאות ושמחה וינהיג אותנו עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן.
אביו ואמו יצחק ורבקה הלך ללבן הארמי, כבד שנה, 22 שנה, נענש, ויוסף הצדיק נעלה ממנו, הנער איננו איתנו, זה 22 שנה כנגד זה, הוא נענש. נו, יצחק אבינו, הוא לא יודע הלכות? מה, כולם תורה יש להם. יעקב, סליחה, יעקב אבינו, לא יודע הלכות? הוא למד בית שם ועבר, 14 שנה, לא ישן על המיטה. שכב במקום ההוא, במקום ההוא שכב, 14 שנה בת שבע ערב, ושב ולמד תורה. הוא יודע את ההלכה הזו. אב שמחל על כבודו, זה גמר מפורש, מה, לא מכיר את הגמר בקידושין למד א', אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. מסתמה, הוא מחל לו. יעקב מחל לו יוסף. יוסף הלך ללבן הארמי, ברח מעשיו, לא מכבד אותי, לא מאכילו, משקהו, מכניסו, מוציאו, הוא לא עושה את כל זה, אני מוחל לו. מחל לו, למה צריך להענש? 22 שנה. מה רואים מכאן? שאפילו אם הוא מחל, עדיין בדיני שמיים יש כיבוד אביו. ולכן עקב אבינו נענש. רואים מכאן את הדבר הזה. שאפילו אדם שמוחל על כבודו, עדיין בדיני שמיים יש עניין לכבד אותו. כך כותב הריבש בתשובה. כותב הריבש, אפילו שאבא מחל על כבודו, כבודו מחול, אם מכבד אותו, מקיים מצווה בדיני שמיים. גם הרדבז כותב, הוא כותב בלשון אחרת כאן. אומר, אף שאף מחל על כבודו כבודו מחול, יש מצווה לכבדו ויעשה לו עידור. זאת לא מובן. מה זה יעשה לו עידור? אם יש כיבוד אביהם, מה זה עידור? עידור זה ככה. צריך לעמוד ולא קומתו. יש מצווה כיבוד אביהם? מה זה יעשה לו עידור? צריך עיון. לא מובן דברי הרדבז. אבל הוא כותב, אפילו שאב שמחל כבודו כבודו מחול, יש מצווה מדיני שמיים, יש מצווה להדיר בפניו, לכבד אותו. עוד דווקא מינה. כשיש לאדם שתי מצוות, יש לו מצווה של לולב, למשל, סוכה, כל מיני מצוות כאלה עולה לסדר, יש לו מצווה של כיבוד אב ואם. איזה מהם מקדים? אבא שלו קורא לו, תבוא לשכונה שלי, תביא לי משהו כך וכך. תביא לי מרור חסה, אני לא אוכל חן. תביא לי חסה. אז הוא עושה מצווה, זה כיבוד אב ואם. יש לו מצווה של עצמו, ארבעה כוסות, קידוש, מאדם למקום. יש מאדם למקום, יש כיבוד אב ואם. כידוע, תמיד שיש בין אדם למקום, ובין אדם לחברו, מה יותר קודם? יותר קודם, בין אדם למקום. אחר כך בין אדם לחברו. תראו, דומה לזה. אבא אומר, אשכני מים. ואם הוא אומרת לו, תביא לי מים. שניהם קופצו, שניהם צמיים. תביא לי מים, תביא לי מים. קודם כל ייתן לאבא, אחר כך ייתן לאמא. אפילו שאמא שלו יותר צדקת, פללת, חסידה יותר, ייתן לאבא קודם. למה? כי אתה ואביך חביב, אתה ואמא שלך חביב לכבוד אבא שלך. אישה חייבת לכבוד בעלה, הבן חייב לכבוד אביו, אז הוא והאימא צריכים לכבד את האבא. אז גם פה, אנחנו, אתה והאבא, חייבים לשמוע לקדוש ברוך הוא, בן אדם למקום. אז קודם כל בן אדם למקום, ואחר כך בן אדם לחברו. לכאורה זה דומה לכאן. לצד שני, עניין שבמצוות שבן אדם לחברו, שזה הרבה יותר חשיבות מצוות שבן אדם למקום. למרות מה שאמרנו עכשיו, יש גמרא, רב התרא בדף פחת, פח, שם כתוב, אמר רבי לוי, קשה עונשן של מידות יותר מעונשן של עריות. אדם שבמידות לא בסדר, מבזה את חברו, כל מיני בעיות של מידות, העונש שלו יותר קשה מעונשן של עריות. הדבר הכי חמור שיש, שתי איש, כל מיני עריות שיש, אפילו הכי, זה יותר חמור. הראש, בפירושו למסכת פאה, כותב, קדוש ברוך הוא חפץ יותר במצוות שיעשה בהם רצון הבריות, במצוות שיעשה רצון קונו. זה הראש כותב. קדוש ברוך הוא חפץ יותר. מצוות של אדם לחברו, שלא לריב עם חברו, לא כמובן להתקוטט, או לבזה את זה, לבזה את זה. קדוש ברוך הוא חפץ יותר מן אדם לחברו, מן אדם למקום. זה כותב את זה הראש. הרמב״ם, בהלכות גזלה, פרק ז', כותב הרמב״ם, קשה עונשן של מידות, יותר מעונשם של עריות, שזה בינו לבין המקום, וזה בינו לבין חברו. שימו לב, איך התייחסו רבותינו, הרמב״ם, הראש, איך התייחסו לעבירות שבין אדם לחברו. תוספות, קודם, חמיר הסכנתה מיסורה. ממונה, חמיר מיסורה. ממון, לא הולכים אחרי הרוב. מיסורה, הולכים אחרי הרוב. למה? כי ממון, מאדם לחברו, חמיר אותה מיסור. ותוספות, מפורש. מביא בשם הגאון לוינה, שהיה אומר, כך מובא בחיים פלוז'ין, תלמידו, מביא בשם, בשם רבו, שעיקר העמל של האדם בעולם הזה, להיות, מה העיקר העמל? עבירות שבין אדם לחברו. זה יותר חשוב, אדם שחוזר בתשובה, יעמול על זה לשבור את המידות שלו, עבירות שבין אדם לחברו. פעם שאלו את אחד הגדולים, אם היה לך אפשרות לבקש משאלה אחת, שמדי תתקיים, משהו פרטי, לא כלל ישראל, מה היית מבקש? ענה להם אחד הגדולים, ותבקש האדם לחברו, שאני לא יקשב, שאני יפטר מן העולם הזה, בלי לצער אף יהודי. כבר כל זה מדובר בדברים שבין אדם לחברו. בשביל כן, אם בא איזה חכם אחד, וחולק על הפוסקים בלי שום טעם, תגיד מה, נדבר עליו, אחר כך הוא ייפגע, בין אדם לחברו, מידות, מידות, מה זה קשור? הרמב״ם כותב בפרק ז' מלכות דעות, כל מה שכתוב, נוח לאדם שפיל עצו וכבשן האש, ואי לבין פני חברו ברבים, זה בן אדם למקום. סליחה, הפוך, בן אדם לחברו דווקא. ובן אדם למקום, מחלימים אותו, מביישים אותו, אפילו מקללים אותו, עד שיחזור לתוכלה. הרב"ג לא חלק על הרמב״ם בלשון חריפה ביותר. אין בהם לא טעם ולא ריח, לא היה ולא נברא. איזה מינים כתב הרב"ג על הרמב״ם? נגמרת, אבל יש את הרמב״ם? איפה מידות? איפה בן אדם לחברו? זה לא קשור אדם לחברו. אם שלעמיד את ההלכה באמת, שאדם רואה מישהו שכותב כל מיני ספרים, ואתה רואה אותו שהוא כותב לא נכון. כותב לא נכון, אני אספרתי לכם, היה הרוגי מירון, אחד הילדים, תוך השנה של אסון מירון, עשה בר מצווה. הוא שאל ברדיו איזה חכם אחד, האם אפשר להביא תזמורת לבר מצווה או לא. אמר לו, אתה תוך שנה, אתה 12 חודש, אסור לך להביא תזמורת. אמר, יהיה בר מצווה להביא תזמורת? כן. רק דרשות שיהיה, יום שכולו, יום שכולו תורה, אתה לא יכול לעשות תזמורת. זה טעות, החכם הזה. שולחן אורך מפורש. קטן, אפילו בתוך שבעה, הוא עדיין לא היה גיל במצווה. עוד שלושה ימים הוא גיל במצווה. נפטר לו איזה קרוב, אחד משבעה קרובים שלו, אחיו, אחותו, בנו, אין לו בנו, כן? אביו, הקטן הזה, הוא לא יושב שבעה. אפילו הוא גדל, אחרי יומיים, שלושה, נהיה בר מצווה, נהיה, בתוך שבעה, הוא לא יושב שבעה. כתוב שמקעים לקטן בני אהבת נפש של הגדולים, שיהיה להם, יחל להם הלב, איך סכן הקטן הזה, קוראים לו את הבגד. אבל אבלות אין, זה על שבעה. כושקן 30, כושקן שנה, למה אתם מצער אותו? האמא שלו, רק 30. עבר ה-30, זמן עבר ה-30. האחים שלו, כולם יכולים לבוא לשמח אותו. הוא עצמו, הוא היה קטן, ברגע שהיה קטן, תביא תזמורת. האחים, אפשר לתפון להם פתרון, שיכנסו לדרשות, ויצאו, ישבו לכל באיזה חדר, אם למעלה מגיעים במצווה, כמובן, היו כשנפטר האבא שלהם. סתם, בחינם צער אותו. חתן במצווה, עושה במצווה, אבא שלך נהרג במירון, עשו לך להביא תזמורת. למה? תפתח שולחן ערוך. מחלוקת הראש, מערן מרוטרבורג, זה לא פשוט, מחלוקת. והמרן פסק ככה, שאין אבלות בקטן. אז אני אגיד, לא, אני לא אתקיף את הרב הזה. ואני אתקיף אותו, אחר כך הוא יתבייש, הוא יעלה, באדם לחברו. זה קשור אדם לחברו. צריך להעמיד את ההלכה על תילה. גם לחנך אותו, להזיר אותו, שידע, אתה תדבר ככה, יגידו עליך ביזדים אחר כך ככה, שיפחד, שלא ידבר שטיות, לא יוסוק הנחות לא נחות מהראש שלו. שאלו אותו, האם להניח תפילין ביום הראשון שמיטה וקבורה? אומר, פעם היו אולי מכוונים לסייח דעת, היום לא בכך לסייח דעת, כן, להניח תפילין, לברך. מה אתה פוסק לגדר שולחן ערוך? מרן כותב שלא מניחים תפילין ביום מיטה או קבורה. ולמחרת, יום קבורה שאינו יום מיטה, מניחים אחרי הנץ בלי ברכה. אתה אומר להניח ולברך, אתה פוסק לגדר שולחן ערוך, סתם הסברה על ראש שלך, השיח דתו, זה דעתו. נגיד, לא, אני לא יעיר לו. אם אני יעיר לו, אחר כך הוא יתבייש, אני מעליב אותו. למה הרב מתקיף אותו? מה זה מתקיף אותו? חייבים להתקיף דבר כזה. להזהיר את האנשים, שלא יפסקו ככה הלכות מהר. צריך הרבה מתינות. מה זה בושה להגיד, אני צריך לעיין בדבר? שואלים שאלה ברדיו, יש שאלה יפה מאוד, יש מחלוקת, אין מחלוקת, אני אגיד לך סתם הראש שלו. יש מחלוקת, אני צריך לעיין בדבר הזה, אני אחזור אליך יותר מוחה וזו, איך להתחמק בצורה כזו? שזה לסוק הלכה, לא נכון? לא שייך להגיב את דברים האלו בין אדם לחברו, מידות. אני מדבר על מידות, אני שבן אדם חברו, לא בן אדם למקום, לא אני של ההלכות. אני שבן אדם לחברו, אמרתי, אדם צריך לשאוף לזה, שיפטר מן העולם הזה, בלי לפגוע באף יהודי, בן אדם לחברו. ואם פגע, יבקש סליחה. אצל מרן לא ראינו את המידות של מרן, איך שהיה מבקש סליחה מהאנשים, איך שהיה מתנצל בפניהם, ואם היה בתוך כעס, אומר להם, זה משהו, אחר כך היה קורא להם מפייס אותם הרב. ראינו את זה אצל הרב. צריך אדם לזהם במידות. נו, אז יש לך פה מצוות כיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם זה בן אדם לחברו. אם נגיד כך, כמו הרמב״ם, אדם לחברו. יש לך עכשיו סוכה. מה יקדים? יקדים קודם כל בן אדם לחברו, ואחר כך בן אדם למקום. ככה לכאורה, לפי מה שאמרנו עכשיו. בראית הכתוב, אבא אומר, אשכני מים, ויש לפניו מצווה לעשות. הוא צריך ללכת לקבור את המת, לא עליכם. הוא חברה קדישה, הולך לקבור את המת, או לרחוץ את המת. ואבא שאומר, תביא לי עכשיו, לך עכשיו לבנק, לך, כמו דבהם. יסי בן יהודה אומר, אם אפשר למצווה תעשה על ידי אחרים, יעשו בכבוד אביו, כבוד אביו קודם. אם אין שם אחרים, ואי אפשר מישהו אחר שיתפל במת הזה, יוותר על כבוד אביו, ויתפל במיתה. השיא כותב, יש לפניו מצווה כגון לקבור את המת או הלוויה. מצווה כזו. כך פסק כאן בשולחן ערוך. אם יש אחרים שעושים את זה, הנה מה טוב. אין, ילך להלוויה, ילך לקבור את המת, ויוותר על כיבוד אב ואם. לפי זה, גם פה, יש לך כיבוד אב ואם. אם זה בן אדם לחברו, ויש לך את המצווה, סוכה, לולב, כמו שאמרתי, יקדים לך הוראת המצווה הזו. אי אפשר על ידי אחרים. זה רק הבן עושה את זה לאבא שלו. עדיף. כיבוד אב ואם, אחר כך עושה את המצווה השנייה. אלא כן, יבטל את המצווה לגמרי. זה משהו אחר. עוד דווקא מינה. הנה, זה דווקא מינה. מה יקדים? דן לחברו, דן למקום. כיבוד אב ואם או מצווה אחרת. זה דווקא מינה בחקירה שלנו. עוד דווקא מינה. לא יודע אם אתם מקיים אחריי, שבוע שבוע והשבוע, אנחנו צריכים להגיע ל-14 נפקא מינה. אתם סופרים את זה? אני לא יודע, תספרו. להגיע סך הכל ל-14 נפקא מינה, עוד נפקא מינה. העוסק במצווה שבן אדם לחברו, עכשיו מלווה כסף לחברו, הולך לשיא כסף, או חסד, החבר שלו מזכן לשרף לו הבית, צריך לגייס תרומות, לקנות לו רהיטים חדשים וכדומה. הוא עוסק במצווה שבן אדם לחברו, ובא לפניו מצווה שבן אדם למקום. או הפוך. עוסק באדם למקום, מה יפה יצא שבאדם לחברו? האם העוסק במצווה פטור מן המצווה אמרינן או לא אמרינן? מה השאלה פה? יש שוט שם אריה, מביא אותו הרב בבי עומר. הוא כותב, עד לעוסק במצווה פטור מן המצווה, היינו כששני המצוות שווים, שניהם בן אדם למקום. שניהם, הנה חינם, עוסק המצווה פטור מן המצווה. אבל אם אחד באדם למקום ואחד באדם לחברו, הנה חינם, לא נפטר במצווה השנייה. רק עם שניהם אותו מדרגה, זה כותב בשם אריה. הוא מוכיח את זה, הרבי אבי עומר, מביא איזה מאירי שנעלם מכמה אחרונים, מאירי יפה מאוד, במועד קטן. כותב המאירי, אדם שעוסק בתורה, תגיד, עוסק במצווה, פטור מן המצווה. יושב ללמד תורה, מגיע עכשיו קריאת שמע, תפילת שחרית, תפילים, לא מניח תפילים, לא קורא קריאת שמע. הוא רוצה כל הזמן לעסוק במצווה, פטור מן המצווה. מגיע חג סוכות, לך תקנה ארבעת המינים. עוסק במצווה, פטור מן המצווה. אומר המאירי, כותב, בתלמוד תורה לא שייך דין העוסק במצווה, פטור מן המצווה. אם בא לידו מצווה שאי אפשר לעשות לאחרים, כמו שופר לולב בכיבוד אב ואם, זה לשון המאירי, בכיבוד אב ואם, או קבורת המת, עיקר תלמוד תורה לצורך המעשה. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. כל המטרה של ללמוד תורה בשביל מה? בשביל לעשות. תגיד, אני עושה כמצווה, הנה, עושה כמצווה, פטור מן המצווה, לומד תורה. אדם כל היום חייב ללמוד תורה. כל היום ללמוד תורה, שום מצווה לא יקיים בחיים שלו. איפה שחרית, תפילות. לכן, להלכה למעשה, באדם שעוסק בתלמוד תורה, לא נפטר בדברים אחרים. מה משמע? רק תלמוד תורה שאדם מצווה כל הזמן, כמו שאומר המאירי, שאם כך אין סוף הדבר. מה שאין כן, אני עוסק מצווה שבין אדם למקום. חד פעמי. ובא לפניי, מצווה שבין אדם לחברו, יהיה נחנמי, דוחה. זה. רק תלמוד תורה לא. רואים המאירי, לא כמו, שאמר יהיה. שגם מצווה שבין אדם לחברו, באדם למקום, אם זה לא תלמוד תורה, הנה חמיה, עסק המצווה, פטור מן המצווה, רק תלמוד תורה, זה נאמר כך. זה ראיה שהביא הרבי אבי עומר, נגד הרב שם אריה. טוב, עוד דווקא מינה, אני אזדרז. הבן פתאום נתפס לאיזו חסידות מסוימת, התחיל לבוש גרטל. אתם יודעים מה זה גרטל? שאדמור רוקד עם הכלה, כן? זה, קושרים את זה בפני התפילה. הבן לבוש, לעשות גרטל. יש אנשים בשכונה שזה אחד, מרוקאי, פתאום אני רואה אותו עם גרטל. מה קרה עם גרטל? טוב, לא משנה, נהיה חזית חב"ד נהיה. היום היה הפטירה של האדמור, אז מתאים להזכיר אותו, את האדמור מחב"ד. חסידי חב"ד מקפידים בזה מאוד, הגרטל. אין הספרדים, לא מקפידים בזה. אבא שאומר, אני לא רוצה שתתכנס. מה אתה לבש גרטל? מה אתה? אתה ספרדי. מה עשו רבותינו הספרדים? מה עשה חכם עזרעתי? מה עשה מרן? מה עשה חכם בציון? מה, לא היה לנו גדולים? זה באנו ככה סתם? יש לנו גדולים. הם לא עשו את זה. אם היית אשכנזי, בסדר, אשכנזים עושים את זה. אנחנו הספרדים לא עושים את זה. זה כתוב בבית יוסף, בסימן צדי א', מרן כותב בשם רבן יונה, סליחה, רבן ירוחם. רבן ירוחם, שכותב רבן ירוחם, היו נוהגים אז להגור. ומדי פעם מוצאים את החגורה, יושבים ואוכלים וכדומה, או עוסקים במלאכה. כשמגיע התפילה, תשים לך את החגורה, להפריד בין ליבו לערווה. היו הולכים אז עם חלוק, היו הולכים. להפריד בין ליבו לערווה, לכן צריך את החגורה הזו. אבל היום בימינו, שלא הולכים כל הזמן, לא חוגרים כל השעים, כל הזמן, הפוך, כן, יש מכנסיים, ויש חגורה, ויש גומי בלבנים. כל זה מפריד בין ליבו לבין הערווה. אם ישום טעם שיקו נקרא תלקח ישראל, זה לא הטעם העיקרי. טעם העיקרי זה בגלל להפריד בין ליבו לבין הערווה. זה בית יוסף כותב בסימן צדי א', קיבלנו רות בית יוסף. וכן הספרדים לא עושים גרטל, אנחנו לא עושים את זה. והאשכנזים עושים. בא הבן הזה, מה אני רוצה לעשות גרטל? אומר, אתה נקרא מזזב בכבוד רבותיו. כותב רבי יעקב פרשי, היה לפני 280 שנה, אב בדין באלכסנדריה, אחר כך היה בירושלים. יש לו שו"ת מעריף. הוא כותב, אדם שעושה נגד מנהג אבותיו ורבותיו, או נגד מנהג המרא דאתרא, הוא מדבר בעיקר על המרא דאתרא, הרמב״ם שאז מרא דאתרא, זה נקרא מזלזל לכבוד רבותיו. כאילו הרב שלך, הבנים הספרדים, הם לא ידעו הלכות, הם לא עשו כפי הדין, אני עושה גרטל, אני עושה יותר... למה אתה עושה גרטל? להפריד בין ליבו לערווה? יש לך דגומי, יש לך חגורה, יש לך... לא נהגנו בדבר הזה. היו פעם נהגים לחגור, להציל, היו לא נהגים בדבר הזה. בית יוסף מפורש, מה אתה חולק על הבית יוסף? אתה יותר צדיק לבית יוסף? זה נקרא מזלזל לכבוד רבותיו, ולכן לא יעשה את זה. צריך להגיד לו מפורש. אבא שלו מצווה אותו, אל תעשה גרטל. יאללה, מה אתה רוצה? הרב פסק ביזדים, כל דבר שאין נגיעה ישירה לאבא, אין כיבוד אביהם. מה אכפת לך אתה? זה נגיעה ישירה? טוב, אין נגיעה ישירה. טוב, כיבוד אביהם אין בזה. אבל השכל יש או אין שכל? יש שכל. השכל לא אומר, לשמוע לאבא. מה זה? למה הדבר הזה? יש אחד, היה ראש כולל של חזון איש. לא הכרתי אותו, ויש לו כמה ספרים שהוציא. רב יודקה שפירה קראו לו. רב יהודה שפירה. ראש כולל חזון איש. יש לו ספר דעת יהודה. עכשיו כמה דברים שאני ראיתי את זה, וחם ליבי בקרבי. לא הבנתי איך כותבים דברים כאלו. אם הרן היה אוהב את זה, הוא יודע מה הרב היה מדבר על זה. בבני ברק היה מדבר על זה. שם הוא כותב, נשאל, האם ספרדים שלומדים בישיבות אשכנזיות יכולים לנהוג כמו פסקי אשכנזים? וישיב להם, הם צריכים להתנהג בכל מכל כל כמו אשכנזים. בנוסח התפילה, בהלכות שלהם, הם יהיו אשכנזים גמורים. יש להם רם אשכנזי. נותן להם שורים, גם בקיר ירושלים יש רם אשכנזי. כמו שהרם שלהם אשכנזי, מילה שמות זה שמורה בכל. אבל מה שאומר להם הרם הזה, צריך לעשות להם בכל הדינים. אומר, זה דרך רבותיהם בכל הדינים. עוד כתב בעמוד כ"ז, בהמשך, זה מתחילה. יותר בהמשך, שאלו אותו, האם נכונה השמועה שמפרסמים בשם הגאון החזון איש, שבחורי ישיבות הלומדים בישיבות אשכנזיות, יש להם לנהוג בכל ההלכות, נוסח התפילה כמו אשכנזים. שאלו אותו, זה נכון? הוא תמיד של החזון איש. אמר להם, כן, נכון. ככה אמר החזון איש. הביאו מכתב, אחד היה ראש ישיבה קטנה של פונוביץ', הרב לפקוביץ', הביאו מכתב ממנו שגם הוא כותב, אם ראש הישיבה ורבותיו, הרמים, הם אשכנזים, מקבל מהם תורה ויראה, יש לו דין אשכנזי לכל דבר, נוסח התפילה והלכות, הכל כמו ליטה, ואין בזה לתוש תורת אמך. כל זה כותב הרב לפקוביץ', מביא את זה בספר דעת יהודה, גם בשם הרב יודקה שפירה. עוד, מביא שם עוד הדבר, ספרדים, רשאים להניח תפילין כשיטת התורי זהב, גבי סתומה ופתוחה, ולברך עליהם. לנו הספרדים הבינו תפילין פסולות כשיטת התז. ודאי שלא יכולים לברך עליהם. אבל לא, לא, גמרנו, נהיה בשבוע אשכנזי, אשכנזי יכול לברך, יניח תפילין כאלו, יברך עליהם. ככה. ממשיך ועוד אומר, וראה הלכה כבטראה. החזון איש, הוא היה בטראה. אז נכון שבית יוסף היה לפניו, אבל הוא בטראה. הלכה כבטראה. כל זה כותב בספר דעת יהודה. כשאני ראיתי את זה, אמרתי, הם לא יודעים מי זה הרבנים שלנו. אני אדע אותם לקף זכות. פשוט לא יודעים מי זה, הם סגורים בבני ברק, במקום שלהם, ולא לא יודעים מי זה רבותינו. כל ברק, ברעם, אתם יודעים. מה זה הלכה כבת ראה? הרדב"ס כותב, הלכה כבת ראה זה שייך רק במוראים ותנאים, חכמי התלמוד הקדמונים, הלכה כבת ראה. לא בדורות שלנו, תראו, מרן בית יוסף, מתי נפטר? שין למדי. מתי נפטר הרמה? שין מם, 5 שנים אחריו. אז מי בת ראה? הרמה. אז איך כתבו כל הפוסקים האחרונים, קיבלנו רואות מרן, קיבלנו רואות מרן, איך קיבלנו? הלכה כבת ראה. מה זה בת ראה? זה הרמה היה בת ראה. יבוא יום אחד ויחלוק על מרן כל מיני הלכות. נגיד, הלכה כבת ראה, הוא האחרון, הוא בת ראה. הרדב"ז מפורש כותב, גם מרם אל שייח, גם מרם אל אשכר, כולם כתבו, הלכה כבת ראה זה רק בתנאים ואמוראים. הם לא יודעים את זה. הרבות כשפירה רודר פתח שוט מרם אל שייח, פתח מרם אל אשכר, הוא פתח הרדב"ז. לא, לא יודעים את הדברים האלו. הלכה כבת ראה, חזון איש, כל הכבוד לחזון איש. היה פאר רדו והדרו, מי שבחר שלום לפגום קיר ובכבודו של החזון איש. אבל מה זה קשור לך כבת ראה? אז גמרנו, די, אין שולחן ערוך. איך כתבו כל האחרונים? מרי מינץ, אמר הנח, מרן החידה, בסוף חיים, כל הפסים, כל הכתבו, קיבלנו רואות מרן. איך קיבלנו רואות מרן? הלכה כבת ראה. מי היה אחרי מרן? החידה. מי אחרי החידה? הרב פעלים. מי הרב פעלים? מרן. אחרי מרן, יש עוד כל מיני רבנים קטנים, אחרי כבת ראה. אין סוף הדבר, אין דבר כזה. אחד כבת ראה זה רק תנאים ומוראים, את זה הם לא יודעים. דבר כזה בסיסי שאדם לא יודע, אחר כך הוא מורה הלכה לכל הבחורי הישיבות. מה אתה תוקע את עצמך לדבר הלכה שאתה לא יודע פוסקים? קודם כל תדע פוסקים, אז מה אם אתה ראש כולל חזון איש, אז מה? תדע פוסקים, תימד הרדב"ז, תימד מרם אל שייח, תימד מרם אל אשכר, ועוד, תראו בן יצחק כמה הרחנו בזה. ככה לראות, כאילו אין לנו מסורת, אין אבותינו, אין רבותינו, מחקו את הכל. אני מסופק אם פעם הרב הזה פתח פעם חקר לב, של הגאון רבי יוסף חזן, ספר אפלה ופלא, גאון ספרדי, היה שהגעת היש של, של, של הספרדים היה. הוא ראה את הרבנים הפוסקים שלנו, הספרדים, הוא הכיר, איפה מי הכיר שם בכל אל חזון איש? לא הכיר את הפוסקים שלנו. אני יודע אותו לכף זכות, אני לא מאשים אותו, אבל האשמה היא למה אתה פוסק ככה לספרדים, בלי לבדוק את הדברים. ככה הספרדים, כולם צריכים להיות כמו אשכנזים, כולם בוקסות, כולם זה, למה הדברים האלה? בשביל מה? יש לנו אבותינו, יש לנו רבותינו. אל תיטוש, תורת אמך, ברוך ה' למה באמת באמת.
ישראל, זה בגלל מה שנאמר.